בסדר, בסדר. אוקיי. 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 אנחנו חייבים כל יום להזכיר יציאת מצרים, חלק מחובתנו, והמצווה הזאת השתלבה במצוות קריאת שמע. הפסוק מחייב אותנו, מן תזכור יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ויש בהגמרא בברכות שתי גישות. איך פרשת שלח, פרשתנו, איך פרשת ויאמר, נבחרה. לפי גישה אחת, ראשונית של הגמרא בדף י"ב, סיבה טכנית. יש הרבה פרשיות, הרבה פרשות בתורה שמתאימות, הרבה מועמדות. אני פוסל על כל פרשה מסיבה טכנית, ובסופו של דבר, כברירת מחדל, אני נשאר עם פרשת שלח, כי בפרשה הזאת יש גם איזה מצווה של ציצית, משהו דומה לקריאת שמע, קשור לקריאת שמע, והיא פרשה די קצרה. כאילו בסופו של דבר, מי שקיבל מדליית הכסף הוא בלק, אבל לבלק יש בעיה של אורך, וכל פרשה לא פסקינן, שאינן לא פסקינן, אז בסופו של דבר אין סיבה מיוחדת וחיובית שפרשת שלח נבחרה. הסיבה היא בגלל שיש כל מיני אילוצים. נרצה לקרוא פרשה שלמה, ונרצה גם כן פרשה מזכירה יציאת מצרים, ופרשת משקולות, אין לה איזה אזכור של קרא שכב קרי. אבל יש דעה שנייה בגמרא, זה דווקא פרשת שלח נבחרה מסיבה חיובית. כי בפרשת שלח, לשון הגמרא בי"ב, בפרשת שלח יש אלמנטים, יש היבטים הקשורים לקבלת מלכות שמיים הקולית בקריאת שמע. יש בה חמישה דברים, מצוות ציצית, יציאת מצרים, כמובן הכוכב, הציר, יציאת מצרים, עול מצוות, דת מינים, הרהור עבירה והרהור עבודה זרה. כמובן הפסוק שאליו מתייחסת הגמרא, הוא לא הפסוק של אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים, שזה הפסוק של יציאת מצרים, זה המטרה הראשית, המרכזית שלנו לחפש פסוק של יציאת מצרים, אלא פסוק לפניו. ויתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תפיר אחרי דרכם אחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אחרי דרכם אחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, כמובן הביטויים האלו. בקונטקסט של פרשת שלח, ברור שהאזהרה נגד, לא תתורו אחרי לבכם אחרי עיניכם אשר אתם זינים אחריהם, בא לתקן את החטא של המרגלים שנשלחו לתורת הארץ ונמשכו אחרי הרהוריהם. אבל השאלה מה הדרך שבה אני אצליח להגיע למניעה, להגיע למצב של לא תתורו אחרי לבכם אחרי עיניכם. זה כמובן כנראה תלוי קצת בציצית. איכשהו הציצית תעזור לי למנע מסכנות יתר, מהרהורי יתר, ממשיכה וגרירה אחרי חטא, בין אם זה חטא תיאולוגי, ובין אם זה חטא שיותר רלוונטית לנו, כי ברוך השם אנחנו לא חיים בעולם כל כך מבלבל תיאולוגי, אלא יותר תאוות והרהורים וצרכים ודחפים הפנימיים. אז ואז נשאלת השאלה, מה בדיוק בציצית עוזר לנו לא לגרר? איך הציצית עוזרת לנו להימנע, להתמודד, לעמוד מול? מה הכוח הסודי? מה הקסם בציצית? חז"ל מספרים לנו בברכות, בדף י"ז, לעולם יהיה אדם ערום ביראה. כי לפי ההבנה הפשוטה, הייתי חושב שיראת שמיים צריכה להיות משהו די אינסטינקטיבית, די טבעית, די פשוטה. די פנימית, ואני לא צריך להיות ערום, אני לא צריך אסטרטגיה, אני צריך להביא כלים, לחשוב על דרכים, או יש לי יראת שמיים או שאין לי, ואם יש לי יראת שמיים אני די בטוח, ואני סגור. אבל הגמרא אומר, לעולם יהיה אדם ערום ביראה, וחלק מהערמימיות הזאת היא לדעת להשתמש בכלים מכלים שונים, ואסטרטגיות שונות וגישות שונות, ולא גישה אחת תפתור את הכל, יש זמנים שכלי מסוים יעזור לי, ויש זמנים אחרים שאני צריך לעזר בכלי אחר, בגישה אחרת, באיזו מודעות אחרת, במחשבה אחרת. זה חלק להיות ערום. אדם ערום, יש לו ארגז כלים, והוא יודע לנצל אותם, יודע לתזמן אותם. כן. דוד המלך אומר, ראשית חוכמה יראת השם. מי היה חושב שיראת שמיים היא חוכמה? אני חושב שחוכמה זה מתמטיקה או חשבון, פילוסופיה, כמובן סוגיה מסובכת של אני יודע דיני שטרות. אבל לגשת לעולם שיראת שמיים דרך חוכמה, זה בעצם להניח שאדם צריך לחשוב. וכמובן, השלב הראשון של מחשבה זה לדעת את עצמך, כי את השדה קרב הוא התת מודעית, זה שדה מאוד מאוד גלום ומאוד חשוך ומאוד תמיני. לדעת את עצמך, ללמוד את עצמך, מה גורם לך, לא לטפל בסימפטומים, אין להגיע לשורש. אבל גם לדעת שיש כלים תודעתיים לגשת ולעזר בהם במלחמה הזאת. אז כמובן, התשובה לשאלה הזאת, מה בדיוק בציצית עוזר לאדם ללחום נגד יצרה, התשובה נמצאת במלאכות דף ל' דף מ"ג. אותו דף מרבי מאיר, כן? מה נשתנה תחילת מכל הצבעים, כן? ומאיר מתייחס לתחילת. מה נשתנה תחילת מכל הצבעים? אז התחילת דומה לים, הים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, עצם השמיים לתואר. ומאיר, אדם שמסתכל בתחילת, מהר מאוד, דרך איזה גשר ויזואלי, וגשר חווייתי, וגשר צבעוני, מגיע מהסתכלות בתחילת לעמידה מול הקדוש ברוך הוא ומול כיסא הכבוד. וזאת הדרך שבה אדם נזכר בכל המצוות וגם נמנע מלטוע אחרי לבבו ואחרי עיניו ונשמר, כנראה, יש תקווה שהוא ישמר מעבירה. זאת אומרת, התחילת אמורה לגרום לאדם תחושת התרחבות, זו מעט. במקום להסתכל על המומנט הצער, הספציפי, המצומצם, העכשווי, חושב על משהו רחב יותר, משהו גדול יותר, משהו אנוכי יותר, משהו נצחי יותר. כל חטא היא בעצם עסקת חליפין טרגית של הצורך העכשווי, הרגעי, המומנט, הדחף, המומנט הלוהד והחם, והצורך שאני מרגיש עכשיו, עכשיו, עכשיו. ואני מחליף אותו בנצחי, במשהו נצחי. זה עסקת חליפין טרגית. יש לו כל עבירה שכר. ושמואל אומר בבבא בתרא, דף ע"ז, שמה זה על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. בואו נעשה חשבונו של עולם. שכר מצווה כנגד הפסדה, הפסדה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. זאת אומרת, יש לך מצווה שכר, ויש גם הפסד, אדם שהוא לומד תורה. אז הוא מפסיד משהו. מה הוא מפסיד? הוא יכול לגשת לכל מיני דברים אחרים, חוויות אחרות, והרפקדות אחרות, אנו רוצים והם רוצים. ואחרים שרוצים, לא תמיד רוצים לבר שחד. זה היפרבולי, זה הגזמה. יש אנשים שרוצים לכל מיני דברים אחרים, חיובים וטובים. ומי שרץ לדברי תורה, ומי שרץ ללימוד, הוא רץ לחיי למבא. צריכים לייצר איזה פולריות, שאחד רץ לחיי למבא, והשני רץ לבר שחד. זה כאילו לשבח את התורה. כי אם חיינו וערך ימינו, מי שבאמת, מי שנגזר, מי שמתנתק מתורה, מתנתק מהחיים, ואז במילה נופל לבאר שחת. אבל יש אנשים שרצים לדברים חיוביים ובריאים, ומי שרץ לתורה, מוותר עליהם. פשוטו כמשמעו, אי אפשר, אין אדם זוכה לשתי שולחנות, בין אם זאת שולחן הפרנסה, והלוקסיוס והנוחיות, בין אם זה שולחן של דברים אחרים בחיים, שאדם צריך לוותר עליהם, כדי באמת לצטיין ולהתקדם בתורה. אז יש בתורה ומצוות שכר והפסד, והכל זה קלקולוס, שאני מוכן לספוג את ההפסד כדי להרוויח את השכר הגדול. אז גם בעבירות יש שכר והפסד. מה השכר של עבירה? תחושה מיידית, התחושה הפיזית, התחושה הפסיכולוגית. לכל עבירה יש שורש מאוד 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 עמוק פסיכולוגית, ויש ביטוי פיזי. אם אתה רק מתמקד בביטוי הפיזי החיצוני, אף פעם לא תצליח לשכך ולעקור את השורש. כמו אדם שחולה חס וחלילה באיזו מחלה מאוד מאוד יסודית, מאוד מערכתית, ולוקח כל הזמן אקמול. אז הוא ישכך והוא ידכה את הצער העכשווי הרגעי, אבל הוא לא יתפל בשורש. צריכים לחפש מה השורש, למה? למה אני חוזר לאותו חטא? למה אני נגרר לאותו חטא? והעסקה הטרגית הזאת מתבצעת בגלל שאדם מתכנס ומצטמצם. קשה לו לראות את הנצח, קשה לו לראות את הטווח ארוך, קשה לחשוב בצורה ארוכה ולחשוב על העתיד. הוא יודע שעכשיו יש לי צורך ויש לי דחף ואני רוצה ואני נזקק למשהו ואני צרכן ואני צורך ואני... זה כמו כרטיס אשראי. הכרטיס אשראי מקבלים את החשבון כל חודש. הכרטיס אשראי המוסרי הדתי לא מקבלים חשבונות, אבל החוב נצבר ונצבר, והוא לא רואה את החוב, הוא לא רואה את, את התוצאות השליליות, הוא לא רואה את התוצאות העשיות, הוא לא רואה את כמה שזה פוגע בעצמו ובנצח שלו. ואז רבי מאיר טוען, מי שמסתכל בצבע תכלת, הצבע הזה צריך לגרום התרחבות, במקום מצטמצמות, במקום התכנסות לאיזו נקודה מאוד מאוד צרה. ואיזה מומנט מאוד מאוד צר, ומאוד מיידי, ומאוד סגור, ומאוד קטן, התחילת צריכה לרומם את האדם. פשוט להביא אותו למקום אחר, לא רק לעמוד לפני כיסא הכבוד שמסתכל על הקדוש ברוך הוא, ועל הנצחיות של הקשר שלו בקדוש ברוך הוא, אלא מסתכל על עצמו מזווית אחרת. ומי שנוחת במטוס, זה לא רק יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, הוא גם מסתכל על עצמו, על החיים שלו, מזווית אחרת. ומה שנראה לו כגדול, עובר להיות קטן. המכוניות והמגדלים והמבנים והרכבים והכבישים, הכל הופך להיות מיני. ואז הוא עומד מעליו, והוא גדול יותר, והוא מסתכל עליהן בפרופורציות יותר בריאות ויותר מוזנות ויותר נכונות, כי הוא, אז החיים שלי, אני רואה את עצמי מזווית אחרת, וצריך לגרום לי לחשוב על החיים שלי, אפילו לרגע מזווית אחרת ומכיוון אחר. וזאת האסטרטגיה שבין מאיר. כשאדם מסתכל בתחילת של הציצית, וההסתכלות הזאת גורמת התרחבות במקום מצטמצמות, איזה עלייה במקום ירידה והתכנסות, איזה ראיית טווח ארוך במקום ראייה רגעית. והרגעיות הזאת היא הטרגדיה של העסקת חליפין הטרגית שאנחנו קוראים חטא. כשאדם מוכן לספוג הפסד שהוא לא רואה, כדי לקבל איזה רווח ותועלת ועונג ותאווה או צורך שהוא כן חווה עכשיו ושהוא כן מלחץ עליו עכשיו ועושה את העסקה הזאת. זאת אסטרטגיה אחת שכנראה התחילת נותנת לנו, כלי אחד של התחילת. אבל יש אמירה אחרת של התחילת. תנועת המוסר שהתמסדה בתחילת המאה ה-19 בעצם התחילה. הזרם התחלתי המקורי הראשוני היה זרם מאוד מאוד שלילי בהסתכלות על העולם. עולם מלא רע, עולם מלא סכנות, עולם מסביבנו מלא מפלצות. והדרך היחידה להתמודד זה להיסגר ולעמוד מול דרך איזו עמידה איתנה מול הרע הזה, מול הסכנות האלו, מול ההבל הזה, שאין בעולם הבא שום משמעות חיובית טווח ארוך, צריך להכיש ולסתור ולהפריך ולבטל ולנטרל את העולם מסביבי, ויראת שמיים היא שתעזור לי. עולם מאוד 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 חשוך, מאוד ריק. וכמובן, הגישה הזאת והתודעה הזאת היא חשובה. כן, שוב פעם, אמרתי לכם, ההצלחה בעולם שירת שמיים, ולא הצלחה חד מימדית או חד תדרי, שאתה הולך על תדר אחד. כשאתה מספיק מבין ומספיק מפנים, תדרים שונים בגישות שונות, ולכל זמן ולכל מקום ולכל מצב ולכל תאווה וסכנה, יש את המענה שלו ואת הקול ואת החצוצרה שאמורה לעזור לו ולהעיר אותו ולרומם אותו. יש הרבה חצוצרות פנימיות רגשיות של אדם. אני צריך לדעת מאיזה חצוצרה לתקוע. איזה חצון להריע נגד, ולתקומם נגד. הגל השני של המוסר יצר איזה סוג מהפכה. הגל השני אמר שעולם מסביבנו הוא לא רע, ולא ריק. שעולם מסביבנו מלא פוטנציאל, מלא טוב, מלא יכולת, מלא אופציות. קדוש ברוך הוא ראה את העולם ואמר כי טוב. וגולת הכותרת של העולם הוא אדם, ייצור כפיו של הקדוש ברוך הוא, הפסקה של הבריאה. האדם הזה מוענק עם כלים, עם פוטנציאל אינסופי, שהוא בעצם הנסיך. אם העולם הוא המדינה, הנסיך של המדינה, שעבורו נברא העולם, בעבורי נברא האדם, העולם זה האדם. ונסיך הנסיכים, לא רק האדם, אלא ישראל. בשביל ישראל שנקרא ראשית, יהודי. עם ישראל, אדם שבעצם מגלם, כי אנחנו מגלמים את כל הטוב שבעולם בתוכנו. להיות יהודי זה לגלם את כל הטוב ולתת טוב לעולם. אנחנו לא מגלמים אותו רק כדי לראות, אנחנו מגלמים את הטוב בבריאה, כי אנחנו השלוחים של הקדוש ברוך הוא להביא טוב לעולם. אז מי נמצא בפסקת הפירמידה הזאת? האדם היהודי. כמובן, מי שיושב על פסקת הפירמידה, הוא מקבל על עצמו חובות, ומשימות, וחלמות, ויכולות. וברגע שאדם חוטא, הוא בעצם מבזבז, ומאבד את כל הפוטנציאל הזה, ואת כל הטוב הזה, ואת כל החזון הזה, ואת כל החלום הזה, ואת כל המשימה הזאת, ואת כל... ולא משהו קטן יחסי, חולף יחסי. זאת אומרת, זה לא עסקה טרגדית, זה פשוט לא מתאים. אתה נולד למשהו יותר חשוב. אתה נולד לאיזו משימה עולמית, קוסמית, היסטורית, אנושית. ולמה אתה מלך ללכת את עצמך? למה אתה במקום לשבת בביזנס, אתה יושב באקונומי? לא מתאים לך. אתה נסיך, אתה חייב לראות בעצמך את היכולות, אתה מבזבז את היכולות. זה לא עניין של איזה ראייה אתה מאמץ, ראייה צרה או ראייה רחבה ונצחית. זה עניין של איך אתה רואה את עצמך. ואיך אתה רואה את עולמך, איך אתה רואה את עצמך. הביטוי לקח ביידיש, בישיבה שהצטיינה בגישה הזאת, ישיבת סלובודקה, הייתה ביטוי ביידיש פסנישט. שמעתם פעם את הביטוי הזה מהסבא, מהסבתא, פסנישט. ואדם כמוך פסנישט, לא מתאים. זה לא שאתה מבטא על מה את סביבתך ומה שעומד מולך. למשל, אדם שלוקח משל קלאסי, אדם שנמשך אחרי איזה תאוות נשים, רואה אישה מאוד מאוד יפה. אז בעולם המוסר המקורי, התגובה צריכה להיות שתי מילים. רימה ותוליה. מאוד שהיא נראית לי כי יפה עכשיו, בעוד איקס שנים, האישה הזאת תהיה איזה תולעות, תולעים ורימה ורקב. הכל זה בעצם לוותר. הגישה של הגל השני זה פסנשט. יפה, יפה, העולם מסביבי טוב, אבל אני נולד למשהו יותר חשוב. ואני נולד כנסיך. צבע התחילת הוא הצבע של המלכים, של העשירים, של הכהנים, של הכהן גדול, של לובש מעיל של כל כולו תחילת. לא שהוא צבע יקר וצבע נדיר וצבע קשה לייצר, צריכים להיכנס לצלול אותו. לא צבע שאדם מייצר מאיזה עשבים בגינה. זה עובר תהליך וזה יקר. זאת הסיבה שבמדינות עתיקות אסרו על אנשים פשוטים ללבוש צבע תחילת. רק כדי כך שיהודים הבריחו תחילת, וחזר מדברים על מי שכזה מתחזה, לוקח קל האילן, איזה צבע של האילן, ומחליף אותו בתחילת, כי אסרו ללבוש תחילת. אתה לא מלך ואתה לא אריסטוקרטי. והגישה השנייה של התחילת אומרת לנו שאתה מלך, אתה בן מלך, בנים גם לשם מלכיכם. זה מה שאתה מסורב עם הצבע הזה, כי אתה נולד למשהו מיוחד, למשהו גורלי, הקדוש ברוך הוא שם לך יכולות וכלים ופוטנציאל, והנה אתה מבזבז אותם עבור משהו, הוא די דומה לגישה הראשונה, אבל יש הבדל. הגישה הראשונה אומרת, יש נצח, נשכח מהמגמה שלי מעולם, נשכח, יש לי נצח, אני לא חי לא רק בעולם הזה הקטן שלי, הרחוב שלי והחברים שלי והמשחקים שלי, אני שייך למשהו גדול יותר, נצחי יותר, ואני כרגיל את זה לקיחת מטוס. אני עולה במטוס ונותן לעצמי איזו גישה יותר רוחבית ויותר נצחית על החיים שלי ועל הקלקולוס של החטא, הקלקולוס המוסרי. הגישה השנייה היא לא דורשת איזו עלייה במסוק או במטוס. הגישה השנייה אומרת, אני מסכן על עצמי ואני צריך להיות אדם שהוא גדול מזה, לא קטן מזה, שאני אדם שעומד על החטא. חז"ל אומרים שרשעים נמצאים בתוך ליבם, וצדיקים מדברים אל ליבם, אשר אמר אל ליבו, המן אמר בליבו. אז צדיק הוא יושב ועומד על, הרשע נמצא בתוך, והוא לא יכול לשבת ולעמוד על הזרם ועל הזרם של היצרים. וזאת הגישה השנייה של התחילת, והאסטרטגיה השנייה והכלי השני של התחילת. האסטרטגיה השלישית של התחילת היא בעצם נובע מהאינטראקציה בין שני הצבעים, ולא רק התחילת. צבע לבן הוא צבע בהיר, והוא מסמל לנו שקיפות ובהירות והבנה וראייה. הוא צבע חדיר. כן, בעצם אני יכול להסתכל על כל מסביבי בעצם הוא בהיר, ולבן הוא הצבע הכי פשוט והכי מובן והכי בסיסי, צבע לבן. צבע של תכלת הוא צבע של הים. אבל כולנו יודעים שהים אין לו צבע. אם ניקח את האטומים, מולקולות של הים, אין לו צבע, הוא מים. וצבע תכלת הוא הצבע של השמיים. אבל כולנו יודעים שלשמיים אין צבע. אם ניקח אטום קטן של האטמוספירה, לא יהיה לו צבע. זאת אומרת, צבע תכלת כחול הוא בעצם אשליה אופטית. כשיש דבר כל כך עמוק וכל כך רחוב וכל כך בלתי חדיר, אז האפקט הצבעוני על אדם הוא שהוא רואה אותו כתכלת. לא מספיק פיזיקאי להסביר לכם, אבל זה אפקט ויזואלי. השמיים נראה לי כתכלת. הים נראה לי כתכלת, למרות שאין לו צבע ואין לו שמיים. כן, לשעון הזה יש צבע שחור. אם אני חותך חלק קטן, הוא יישאר שחור. השמיים הוא הצטברות, היחידת השמיים. השמיים צבוע כחול תכלת, לא חלקי השמיים. זה לא צבע אמיתי, זה צבע חווייתי. מה ההבדל בין הלבן לבין התכלת? וזה על סמך רב סולובייצ'יק, זה מאוד 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 חשובה. חלק מעבודת השם שלנו בנוי על הבנה. אני מבין, אני לומד, אני מפנים. זאת אומרת, הבנה רציונלית, חדירה לתוך, אני הופך את זה לחלק מהחיים שלי, וזה מסומל על ידי צבע לבן. אבל ככל שאדם בונה כל חיים הדתיים שלו על לבן, על ההבנה, אז הוא נשאר בחדר, הוא נשאר בזירה שבה הוא נמצא במרכז. האדם נמצא במרכז, כי הכל זורם דרך המחשבות שלי ודרך ההבנה שלי, ובסופו של דבר, הסינון הסופי הוא אני. בסדר, זה אני טוב, זה אני מסור, זה אני שמבין את התורה ולומד תורה, זה אני שמבין את המצווה ומכיר את המצווה. אבל בסופו של דבר זה אנתרוצנטרי. אני נמצא במרכז, וכמובן, הכל זורם דרכי. חלק מעבודת השם זה להיכנס לחדר כחול. לחדר שבו אתה לא מבין, מכיוון שאתה יודע שאתה לא מבין, אתה יודע שאתה נמצא במגע עם איזה יצור עליון וחוכמה עליונה, וכבר זה גורם לאיזה תזוזה, לאיזה החלפה, שזה כבר לא אתה במרכז, זה הקדוש ברוך הוא נמצא במרכז, כי אתה לא מבין, אתה מבין שאתה לא מבין, ואז אתה נכנע למשהו עליון, למשהו סמכותי יותר, למשהו שאתה יודע שלא מחשבותיי מחשבותיכם, אתה לא דרככם דרכו. וזו כמובן ההגדרה של יראת שמיים. יראת שמיים היא תהליך של שני שלבים. שלב ראשון, הכרה. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי. בלי השלב הזה, יראת שמיים אמיתית לא תיווצר. השלב השני, אחרי ההכרה, אחרי שאני מכיר שהוא עליון, אז אני נכנע. אז בגלל שלא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי, אז שלב שני, אני מבטל רצוני מבני רצונו. אם אני לא מספיק מפנים את הפער הזה בין מחשבותיו למחשבותיי, אני לא נכנס לחדר הכחול, התשריית שמיים אף פעם לא תתפתח. ברגע שאני נכנס ואני מסלק את עצמי מהמרכז, זה משהו מאוד עדין, כי בסופו של דבר הם אותם מצוות, הם אותם לימוד תורה, זה עניין של טון ושל גישה ושל מנטליות. האם בסופו של דבר אני נמצא בחדר לבן, בחדר לבן הכל חדיר ונגיש ונשיג, ישיג, או שאני נמצא בחדר כחול, נמצא בשמיים, ושם אני יודע שאני לא יודע, ואז אני מתבטל, וכמובן עבודת השם היא תרכובת של שני החדרים, של חדר לבן וחדר כחול. מי שנמצא בחדר כחול ומגיע ליראת שמיים, אז הביטול הזה, ההתבטלות הזאת, שזה לא אני, ברגע שאדם נשאר במרכז, בחדר הלבן, אז עדיין זה צרכיו. כמובן, צרכי הטובים, החיובים. למה אני מקיים עבודת השם? למה אני עוסק במצוות? כי זה טוב לי. כי אני מבין אותם. כי הם חיי ואורך ימיי. אז אני משקיע בעבודת השם, כי זה טוב לי. אבל אני עדיין נמצא בכיסא הטייס. אני עדיין הציר. ככל שאני עדיין הציר, אז בעצם, טוב, יש לי גם צרכים אחרים. יש לי גם תאוות, יש לי גם רצונות, יש לי גם דחפים. אז אני נמצא במרכז, במקרה הטוב, האידיאלי, אני כאדם שנמצא במרכז עושה החלטות טובות עבורי ומקיים עבודת השם. אבל ברגע שזה אני, אז לפעמים אני רוצה ודורש צריכים לא כל כך בריאים. בעולם הכחול אין אני. בעולם הכחול אני אתבטל. בעולם הכחול הציר הוא הקדוש ברוך הוא, שאני יודע שאני אף פעם לא יודע, אבל אני נמצא בים, פשוטו כמשמעו, אני נמצא לא באדמה, אני עומד ברגליי, אני עומד יציב, אני או פורח באוויר, שאני מאוד 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 חשוף, או שאני צולל בים, טובע בים, אבל בשניהם אני יודע שאין לי עמידה, ואין לי יכולת. זה לא רק איזו תחושה ויזואלית, זה כן תחושה מאוד 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 חווייתית. כשאני מקורקע באדמה, אז זה אני. אני הולך, אני עומד, אני מקיים, אני מתפתח, מתקדם. בשמיים ובים, אני מאבד את עצמי. וכשאני מאבד את עצמי, אני תלוי בקדוש ברוך הוא. וכשאני תלוי בקדוש ברוך הוא, אז סילקתי את עצמי מהמרכז, ואז אני אומר, בסדר, אולי אני זקוק למשהו, אבל הסיפור לא מסביב להעני שלי. הסיפור סביב למשהו אחר, עליון יותר. אלו הם שלוש גישות הקשורות לצבע התחילת. חזר רוצים שנקרא את הפרשה השלישית, בעיקר כדי להזכיר יציאת מצרים, לקבל מלכות שמיים דרך האירוע ההיסטורי. כן? שראינו ניסים ונפלאות, אף אחד לא ראה בריאת העולם, אבל כולנו ראינו, או שסיפרו לנו אבותינו, שקדוש ברוך הוא התערב בטבע, בהיסטוריה, בפסיכולוגיה, בפוליטיקה. זאת הסיבה שאתה פותחת, לא נחי שם מלכך אשר בראתי שמיים וארץ, נחי שם מלכך אשר יצאתיך מארץ מצרים. זה משהו מוחשי יותר. אף אחד לא בריאת העולם, אבל כולנו כעם חיווינו את היציאה ממצרים. אבל לפי הגמרא, במיוחד לפי הדעה השנייה, לא רק מסכים יציאת מצרים, אלא גם כחלק מקבלת מלכות שמיים, מנסים להתמודד עם יצר הרע, וכמובן התמודדות חיינו, זה עבודה של כל חיינו, זה לא עבודה שמצמצמת לאיזו תקופה ספציפית, זה עבודת החיים. וכנראה שהציצית, ולפי רבי מאיר, דווקא הצבע של תחילת, אמורה לתת לנו את הנשק, את הכלי, את הגישה, את המודעות, לעבור נגד יצר הרע. מה זה? אז קודם כל התחילת מרחיבה ומעבירה אותנו לאיזו זווית שמכירה בנצח. נקודה שנייה שאנחנו רואים את עצמנו כלובשי תחילת, כאנשים שאנחנו נסיכים, לא בצורה מתנשאת, לא בצורה שאתה יותר טוב מאחרים, שקדוש ברוך הוא בחר בנו. זה שקדוש ברוך הוא בחר בנו צריכים לתת לנו איזו גאוות יחידה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. והשלישית שאני עובר מחדר לחדר, מחדר השני זה כבר לא אני שעומד בתוך המרכז. יום נעים. תודה רבה.